שירים מה-FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב. את הצד הטכני של השידור העמיד קובי גרבסקי, על ההפקה אור פרץ ודן ריבר, המוזיקה שתשמעו בעריכת הלל אבמוביץ'. בואו נדבר על הכלכלה, על התקציב. שער הדולר ומצב הבורסה הם לא בהכרח מה שמייצג את מצב הכלכלה, אבל מי שיעזור לנו להבין, או כלכלן שלמה מעוז, בוקר טוב.
בוקר טוב.
נתחיל עם תקציב המדינה והגרעון, יש לנו אתגרים של הוצאות ביטחון, יש לנו פגיעה גם בסוף במשק, בחודשיים האחרונים לפחות. מה מצבנו?
תראה, מבחינת הגרעון התקציבי, אפשר להגיד שסך הכל המצב הוא סביר יחסית למלחמה, כמובן, היה לנו פה מלחמה נוספת.
כן.
ובעצם כרגע יש לנו מצב שקצב, שים לב מה שאני אומר,
כן.
המאזינים ישימו לב, שקצב גביית המיסים של הממשלה הוא בשיעור של 14% גבוה מקו המגמה. זאת אומרת, הממשלה גובה המון המון מיסים. היא מקדימה גביית מיסים מהאוכלוסייה, גובה מיסים נוספים שהיא הטילה עוד בשנה שעברה, מזכירה שמדרגות מס הכנסה לא עודכנו, נקודות זיכוי לא עודכנו. יש לנו התעשיית הייטק שבעצם ממשיכה לבצע אקזיטים שגובים מיסים. רק לאחרונה גבו כמה מיליארדים מאחד האקזיטים. וסך הכל הגרעון, דוגמה, ב-12 חודשים, לחודש מרץ, ירד דווקא ל-4.2%. לא בהכרח שזה יישאר ככה, כי לפני כן זה היה תקציב זמני.
כן.
זאת אומרת, יחסית למצב, התקציב הוא סביר, והתעסוקה היא מלאה, זאת אומרת, יש הכנסה ממיסים רגילים.
כן.
שיעור אבטלה 2.5%, שזה כמעט אבטלה חיכוכית, הכנסות של המדינה הן, הייתי אומר, מצוינות. ההוצאות הן גם גדולות, יבואו לידי ביטוי, לא ראינו את ההוצאות כרגע של המלחמה הנוכחית, שיכול להיות, שעלתה,
כן.
35 מיליארד שקל, אולי יותר, אף אחד לא יודע, יש גם ויכוחים בין המשרדים, כמה ילדה.
גם הפיצוי לעסקים.
מצב, הייתי אומר, בין טוב למצוין.
עכשיו, אנחנו בשנת בחירות, וזה די טבעי שבשנת בחירות אנחנו לא נראה גזרות. מה מצפה לנו ב-2027 להערכתך? כי מישהו יצטרך לשלם בסוף את החשבון, אני מניח.
אני לא רואה העלאת מיסים נוספת דווקא, כי המיסים גם ככה הוכבדו בצורה אדירה. מזכיר לך שהמע"מ הוא עלה מ-17% ל-18%.
כן.
ואמרתי לך, כרגע ציינתי את העניין של המיסוי של משקי הבית והזיכויים וניכויים, ולכן אני לא רואה דווקא העמסה. מה שאנחנו רואים שהצמיחה השנה יורדת בגלל המלחמה, כמובן, גם המלחמה עכשיו שגעת ערי ועם כל אביב ומלחמה רגילה ולבנון וסוריה וכו'. אז בסך הכל אני לא רואה שאפשר להעלות את המיסים בשנה הבאה. המשק שהשנה יצמח אולי ב-3.5%, משהו כזה במקום 5% שהיה צפי שיצמח, אז בשנה הבאה הוא יצמח ב-5.5%. וחידוש הצמיחה והיציאה מהמשבר, זה לא משבר, בעצם יציאה מהמלחמה, תביא לחידוש הגביית המיסים, כי אם אתה צומח ב-5.5%, במקום 3.5%, אז אתה בעצם, הממשלה תגבה יותר מיסים. אז אני לא רואה שום משבר, לא חשוב איזה ממשלה תהיה.
אני קורא את הטור שלך כל יום שישי, אתה גם לפעמים מציין מקורות אחרים, שאתה אומר למה לא נוגעים במקומות האלה.
ברור, ברור. יש לנו הרבה גופים שאתם לא נוגעים בהם, אבל זה כבר סיפור אחר שאנחנו מדברים על מאיפה גובים מיסים.
כן.
ובגדול, אם אני מדבר על אדם כמוני שעוסק בתחום קרוב לחצי מאה, אני אומר לך שהעיקר של תשומת הלב היא של החלטות שמתקבלות בירושלים, דואגות בעיקר לגוש דן ולתל אביב. זאת אומרת, אלה הנהנים המצב הכלכלי והשפע במסעדות והכנסות גבוהות והייטק ומשכורות גבוהות והכל. כשעוד שהמקומות, אם תתרחק מאזור המרכז, אפילו אם תדבר על חדרה, גדרה, חיפה, ובצפון בטח, ועוטף עזה והדרום, הם מצב הרבה טוב, הרבה פחות טוב, זה אחד. דבר שני, אנחנו לא רואים את הכנסה מספיקה של החרדים, הגברים,
כן.
בשוק העבודה, הייתה פעם ניסיון להכניס אותם, והייתה עלייה בזמן הפחתת קצבאות הילדים על ידי שר האוצר דאז ביבי נתניהו ב-2003. אבל אחרי שחלק מהקצבאות הוחזר, אז הם שבו לעבוד פחות, הם עובדים היום בהרבה פחות. אני מדבר רק על הגברים, אנשים שם עובדות יותר מהנשים בסקטור הרגיל. אז משם לא, אין לנו מספיק הכנסה, וגם יש את מה שנקרא הסכמים קואליציוניים. לא שגופים אחרים לא מקבלים כסף, ואתה אגב, אם היו מכניסים את זה לתקציב, אז זה לא יקור מזה הסכמים קואליציוניים. אבל כל הגופים, כל המשק מקבל תמיכות במדינה, וגם גם החרדים, הבעיה שהתרומה לעומת מה שאתה מקבל, כי השאר המשק, אנשים לומדים, מתמטיקה, 5 יחידות, ומגיעים למחשבים, ועושים, ומתגייסים, כן. ושומרים על המדינה, ושבע חזיתות וכו', והתרומה של החרדים היא הרבה יותר פחותה. ויש גם הנחות במס, הנחות במס ליישובים,
כן.
שאולי לא כל כך מגיע להם.
זה אפקטיבי בכלל, שלמה מעוז? זה אפקטיבי לתת הטבת מס? זה בסוף השיקול אם אני אגור בקריית שמונה או שאני אגור באילת?
כן, צריך לתת הטבת מס, לחלוטין. בטח. אתה צריך לתת הטבת מס, כי אחרת אין לו שום סיכוי להגיע לשום דבר, ואין לו שום סיכוי לתת לילדים שלו ללמוד מקצועות חיוניים שעליהם דיברתי, כמו מחשבים, מתמטיקה, או אפילו עברית. אני מדבר איתך רגיל, אני פוגש אנשים שהשפה שלהם דלה. אז ולדבר על היסטוריה, כל מקצוע, ביולוגיה, כל מקצוע. אתה חייב, כדי לקדם, אתה חייב להשקיע בלימוד רלוונטי למשק מפותח כמו של ישראל.
כן.
ויש גם מה שציינתי באחד המאמרים האחרונים שלי, שגופים, נגיד, הנחות שלא מוצדקות, נגיד קרן השתלמות, שמגיע בעיקר לשכבות החזקות, בעיקר בעלי השכר הגבוה. דיברתי על הסוכנות היהודית שעדיין פטורה ממיסים, לעומת קרן קיימת שכבר כן משלמת מיסים. יש כל מיני דברים פה היסטוריים שעדיין צריכים לנקות בהם את האובה ושהם ישלמו מיסים. אבל הדבר החשוב ביותר הוא להגביר את ההשקעות בתשתיות. אם אתה משקיע בתשתיות, מה שכבר נעשה בתחום נגיד האינטרנט, תשים לב, הייתה השקעה אדירה. בקווי אינטרנט, היום יש נגישות לרוב הציבור לקווי אינטרנט, אותו דבר לגבי כבישים, אבל צריך לא להגזים כי המדינה היא קטנה ואין מספיק שטח, הכבישים זוללי קרקע,
כן.
ומסילות ברזל שעושים, ונמלים שכבר השקיעו בהם, חסר עוד מקומות לנמל תעופה שמתבקשים עליו כבר עשרות שנים, בצפון בדרום, חסר מקום, אי אפשר להביס רק על נדבג, כן. זה מדינה כבר 10.2 מיליון תושבים, צריכים גם לפזר את זה, את הסיכון. אבל השקעה בתשתיות חיונית, השקעה בתשתיות של מים, פיזור תחנות כוח, הפיזור, לא רק תחנות הכוח הגדולות, אתה רואה במלחמה הזאת כמה מסוכן לרכז תחנות כוח, צריך כן. לייצר ולבנות תחנות כוח קטנות במקומות שונים. יש פה עבודה רבה לעשות, בנייה של ממדים, הרס גדול של שכונות, כדי לבנות שכונות חדשות, עם ממדים תקניים ל-2030 וכו', איזה לדעת מה זה תהיה מלחמה הבאה, יש פה הרבה השקעה. אבל ההשקעות האלה מאוד חשובות, כי השקעה מניבה אחר כך תמורה. במקומות אחרים שנותנים סתם כסף, העברות חד-צדדיות לכל מיני קבוצות, שלא תורמות, זה חבל, וזה דבר היום אפילו.
כן, הכסף שהיה יכול להביא צמיחה אם הוא הלך לכיוון.
כן, אנחנו צריכים לזרוע ולגדל כדי לקצור.
נכון.
זה בכל תחום. ורק זריעה טובה תביא לקציר ולפריחה ולתנובה למשק הישראלי.
אתה כמוני רואה שער דולר סביב ה3 שקלים, שער שבאמת כבר הרבה שנים לא הגענו לאזור הזה. זה כמובן ברכה למחירים על כל היבוא. עד כמה אתה חושב שכבר הגענו לנקודה שזה מעיק על היצוא?
כבר היום, כרגע, שאנחנו מדברים כרגע, ביום שישי, אני חושב שער החליפין הזה, אם יישאר ברמתו הנפחית, תהיה פה מגפה ואפידמיה של המשק. הייצוא שכבר מתחיל לרדת וירד, היווי כבר, והמצבם של המפעלים המסורתיים ייפגע, ואני רואה תוך שנה חלק גדול מהם נסגר, זה פשוט נסגר, והפגיעה גם תהיה בתעשיית ההייטק, שבהתחלה הייתה חסינה לשער החליפין,
כן.
אבל לשער החליפין הנוכחי תהיה פגיעה מאוד קשה גם בהייטק, אני מזכיר לך,
כן.
שההייטק אחראי כמעט ל-35% מהתוצר,
כן.
ו-400,000 איש האלה, 401,000 איש בהייטק, הם בעצם העצם והחזק ביותר, השלד של המשק הישראלי, ואם נראה את השער החליפין הזה נמשך, אני רואה הגירה לא רק של אנשים, שלצערי אנשים עוזבים את המדינה בכל מיני סיבות פוליטיות וכלכליות ונפשיות ורצוניות, אני רואה הגירה מאוד קשה של מפעלים והייטק וטלנטים לחוץ לארץ, וזו סכנה גדולה מאוד לישראל. שער חליפין כזה, אם נשאר כרגע, שנה מהיום שנדבר, זה יהיה קטסטרופה למשק הישראלי לא פחות. אי אפשר להמשיך בשער חליפין כזה, הריבית גבוהה מדי, ועכשיו חייבים להפחית אותה לא מחר, אלא היום. פשוט היום להפחית הריבית, זה אי אפשר
להפחית ממד. כן.
והיבואנים, נכון שהם נהנים, ואלה שאוהבים לטוס, והפנסיונרים שאוהבים לטוס בשער חליפין, כאילו נמוך, גם ליורו, דרך אגב. היורו, אנשים לא זוכרים, היה 5.70 פעם, היום הוא 3.5, אני מעגל את המספרים כמובן.
כן, כן.
בשער חליפין כזה, אנחנו, נכון שאנשים יתעלו, אבל טיולים והנאה בחול נובעים בעיקר מזה שקודם יצרנו ועבדנו ויש לנו כסף. אי אפשר להמשיך עם שער חליפין כזה. היבואנים לצערי מייבאים, ואת מרבית הרווח של היבוא הזול,
כן.
באמצעות הנמלים משאירים בכיסם, בינתיים לצערי אין, אני לא
לא פגשנו הוזלות,
התגלגלו את המחירים מטה של מחירי היבוא, זאת אומרת מצד אחד יסגרו מפעלים, מצד שני אני לא רואה התגלגלות של מחירים נמוכים יותר לכיסו של הצרכן,
כן.
ופה אני רואה אוזלת יד של משרד הכלכלה.
כן, הלוואי שגם אתה יודע באמת מחירים יורדים, אז אפשר להוריד את הריבית ביתר סט,
נכון,
שהאינפלציה
נכון.
נמוכה
זה מעגל, זה מעגל, ואני לא רואה אותם, לא רואה את המחירים יורדים, וחבל להגיד שהחלט על $150,
כן.
אפשר לייבא, דווקא זה רעיון טוב כדי להילחם ברשתות שפה גובות מחירים מאוד מאוד גבוהים. יש סיבה לכך מאחורי הקלעים שאני אספר לך, למה פה המחירים עיקרים, א', המחיר, עלות העבודה של העובדים,
כן.
של כל עסק, כל עסק שמחזיק עובדים, העלות היא מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה, השכר, שים לב, השכר למרות הקשיים ולמרות האינפלציה והכל, השכר עולה ריאלית ב2% לשנה, אין לזה אח ורע בעולם, השכר עולה, ודבר שני זה הארנונה, הארנונה בישראל.
או, זה אני חייב לעסוק איתך בשיחה נפרדת, כי שם זה בעיה גדולה.
בכל דבר לך, הארנונה העסקית היא מאוד מאוד גבוהה, והיא מסבסדת, מממנת את הארנונה ה... כמשקי הבית, וגם זה עיוות. אין שום סיבה שמשקי הבית משלמים בעצם ארנונה נמוכה, ועסקים נענקים,
כן.
תחת ידה ארוכה של הארנונה העירונית, שבלב הכי גם אבסולוטית גבוהה מדי.
זה נושא,
נושא
שאני שומר את הזכות לדבר איתך בנפרד, כי הוא נושא מאוד מאוד חשוב, והכלכלן שלמה מעוז, תודה רבה שהארת את עינינו.
נפגש ונקווה רק לטוב.
אמן.
רק לטוב.
תודה נפגש. רבה. תודה.
יום טוב.
נעבור לארצות הברית. פעם אם הייתי אומר לכם שהדמוקרטים בשנת לא מצביעים לאשר הספקה ביטחונית ישראל, הייתם נזקים. ימים אלה זה עבר די מתחת לרדאר, כמה כותרות, אבל אולי לא מספיק. שלום להדס לורבר, מנהלת פרויקט יחסי ישראל לארצות הברית במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS.
בוקר טוב.
מקום לדאגה?
אני חושבת שאנחנו במגמה של דאגה כבר כמה שנים, אבל יש פה באמת בתקופה האחרונה שינוי שהוא אמיתי ולא רק רטורי. אני חושבת שההצבעות האחרונות על עצירות מחירות הנשק, בעצם זה שיש בו תמיכה לא רק בצד, לא רק באגף הפרוגרסיבי המאוד ברור, סנדרס, וורן, אלא גם יש פה דמויות ממסדיות מאוד, שהם בעצם במרכז המפלגה הדמוקרטית. אז כן, אז יש פה מקום ליותר דאגה, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, שאנחנו מסתכלים קדימה כי השאלה כבר לא בברור מי מתנגד לישראל, השאלה היא מי עדיין תומך בעצם ללא הסתייגות, וזה שינוי, אני חושבת עמוק במבנה הכוח במפלגה הדמוקרטית, ואני חושבת שצריך להסתכל על זה בואכה 28, יש לנו MOU, הסכם של סיוע ביטחוני שאנחנו רוצים לחדש, והוא בעצם יושפע מהמגמות האלה.
כן, ומעבר לכסף, יש פה אמצעים חימושים, דחפורים, דברים כאלה שאנחנו נאלצים ועדיין צריכים לייבא אותם, אנחנו לא מייצרים אותם פה, וארצות הברית היא הספק העיקרי שלנו בדברים האלה. נצטרך להתחיל לבנות עצמאות, לחשוב ולחלום ימי על אבי, שטוב שלא קרה אז.
כן, אז באמת יש פה דחפורים ויש פה פצצות, ויש פה באמת, אנחנו, ישראל בכלל מתקדמת לעצמאות, אני חושבת גבוהה בנושא של פיתוח מערכות הגנה, אנחנו רואים את זה בכיפות הברזל שיש לנו ובנושאים של סייבר ואחרים, אבל אנחנו עדיין בתלות גבוהה באמת בנושא של חימושים, ראינו את זה בשנים האחרונות, בפלטפורמות אמריקאיות, מטוסים וחלפים וחלקים, וגם בשרשרות הספקה, אפילו צ'יפים, שבבים שאנחנו קונים מחברות אמריקאיות. ופה צריך להתחיל לדבר על מה אנחנו באמת יכולים לייצר פה כחול לבן ולייצר עצמאות, ואיפה פה אנחנו משאירים באמת את התלות עם ארצות הברית. אני חושבת שהיחסים עם ארצות הברית באופן כללי צריכים להמשיך ולהתקיים ולהיות כמה שיותר, זאת אומרת להגן כמה שיותר את היחסים, ובאמת ככה לקיים פה איזשהו דיאלוג פתוח, דיאלוג כנה, של איפה אנחנו באמת חוברים יחד ואיפה אנחנו יכולים לייצר לבד, וצריך למצוא את נקודת האיזון הזו.
אני חושב לעצמי,
יכול שלפתח יותר כמובן בשרשרות ההספקה, ונהיה אחראים על שרשרות ההספקה שלנו, זה יטיב איתנו, גם נוכל להפוך לנכסיים ברגע שאנחנו מייצרים משהו, למשל ב-AI stack, בשבבים או באנרגיה, אנחנו הופכים להיות יותר נכסיים עולמית. אז צריך לחשוב במונחים כאלה. אבל כן, היחסים עם ארצות הברית, ובטח היחסים הקרובים, הם מאוד חשובים וחשוב להגן אותם.
כן, אנחנו במצב הפחות טוב, שאי אפשר להגיד שאנחנו מקבלים החלטות עצמאיות לגמרי, נגיד את זה בעדינות, אנחנו מאוד מתחשבים בדעתם של מי שיושב בבית הלבן, בטח בימים אלה. ומצד שני, לא אוהבים אותנו. אנחנו לא אוהבים אותנו, זה רוב, לפחות זה נראה כמו רוב הסנאט ובית הנבחרים, אבל אני מקווה שאני רואה שחורות. אני מתחבר למה שדיברת, זה תחום שאתם מבינה בו היטב, זה היחסים הטכנולוגיים בין המדינות, ויש חשש שגם תעשיית הטק בארצות הברית תהיה פחות פתוחה להשקעות בישראל, או שאנחנו לא שם?
אני חושבת שאנחנו לא שם, כי בסוף יש אינטרסים כלכליים, ויש פה באמת סטארט-אפ ניישן עדיין נשארת, ואנחנו רואים פה צמיחה מאוד יפה של חברות ה-AI החדשות ואפליקטיב AI, ואני חושבת שיש פה החשיבה האמריקאית היא המרוץ להעלנות הטכנולוגית והמאבק מול סין, ומי הם ה-Allies שיכולים לחבור, וראינו אך לאחרונה, ממש בחודשים האחרונים, את ההסכם של הפאק סיליקה, שישראל היא חלק מהמדינות שבעצם ארצות הברית חיבקה ומקרבת אליה, כדי לבוא ולהגיד, אנחנו יחד בעצם במרוץ להעלנות הטכנולוגית, ואנחנו נעשה פה השקעות בחברות הטכנולוגיה האמריקאיות שנכנסות וכן מביאות אמון בשוק הישראלי, אנווידיה שמרחיבה פה את הנוכחות ואחרות. אני חושבת שאנחנו בתלות מאוד משמעותית בהקשר הזה, ואני דווקא רואה כן כיוונים מאוד חיוביים בעולמות הטכנולוגיים. כמובן שאנחנו צריכים להמשיך ולהישאר חזקים גם בהקשר הזה, כן. לייצר פה הון אנושי, למנוע בריחת מוחות, לייצר פה באמת כלכלה טכנולוגית, צמיחה כלכלית, כדי באמת להניע את הכלכלה הישראלית קדימה ואת הטכנולוגיה הישראלית, שנשאר כמובן על המפה העולמית גם בהיבטים הטכנולוגיים, ושיתחשבו בנו. זה לא מילה גסה להגיד שאנחנו רוצים להיות AI סופר פאוור, או מעצמת AI. השאלה איך מגיעים לשם, ומה משקיעים היום כדי להביא אותנו לשם.
כן. יש לנו פחות, מכל רע יש קצת טוב, אז העולם הזה שאנחנו במלחימה וצריכים להמציא את עצמנו מחדש, לפחות בתעשיית הטק דוחף הרבה מאוד פיתוחים, זה משהו שמדינות אחרות לא חוות. לא דין בוגר סטנפורד כדין בוגר תלפיות או 81 או 8200.
וגם המעבדה שהייתה לנו פה בשלוש שנים האחרונות, זה הקרב ששימש כמעבדה, והדיפנס טק הישראלי שפרח בגלל עצם זה לצערנו, כן, שאנחנו צריכים להתנסות להעביר מאוד מהר את הפיתוחים לשדה הקרב ולנסות אותם מאוד מהר. אז יש לנו פה כן עוצמתיות, אני חושבת שהעולם מסתכל, ובאמת באירופה יש עכשיו רכש מאוד משמעותי מישראל בעולמות של ההגנה והדיפנס, ומחברות הישראליות, התעשיות הביטחוניות הגדולות. כן, וזה נכס.
אין ספק, כן. זה גם ביחסים, אני מקווה, כמו שאמרת, גם מול ארצות הברית, שהיחסים יהיו סימטריים בכל מה שנוגע לפיתוחים טכנולוגיים בתחום הביטחון ובכלל. עד כמה את מודאגת מזה שכיום, לפי נתונים שאנחנו, לפחות בתוכנית הזאת, גילינו, בערך 80% מהסטארט-אפים כבר נרשמים בדלוור ומעטים בישראל, לעומת פעם שזה היה בערך 50-50, זו מגמה מדיגה או שזה לא באמת משנה?
אני חושבת שבסוף יש פה באמת תלות גומלין הדדית בין השוק הישראלי לשוק האמריקאי, מבחינת הרבה מאוד חברות הישראליות הן סטארט-אפ נולדות פה ונקנות על ידי חברות אמריקאיות גדולות, ובאמת ההשקעה חוזרת לשוק הישראלי, ויש פה עוד ועוד סטארט-אפים. וזה בעצם מעגליות, אנחנו סוג של חלק, אנחנו בעצם שייכים בהרבה מובנים לשוק האמריקאי, ואנחנו חלק ממנו, חלק מהמעגליות הזאת. לכן אני לא מודדת, כי זה מייצר גם מקרין אחורה ומייצר פה כן את הסטארט-אפיות הישראלית, וזה מחזק את השוק האמריקאי, מחזק את היחסים המיוחדים. אני מודדת יותר מהסקר של פיו, למשל, שפורסם בחודש, שמסתכל רגע על הצעירים בארצות הברית, ומראה שהרבה מאוד מהם מחזיקים היום בדעה שלילית כלפי ישראל. יש היום, בשונה משנים קודמות, גם רוב בשתי המפלגות, רפובליקנים ודמוקרטים צעירים, שכבר מחזיקים בדעה שלילית. מדובר בעלייה מאוד משמעותית מ-2022, וכמובן שבעיניי הדבר הכי משמעותי לישראל זה תמיכה דו-מפלגתית, bipartisan, וזה כבר לא רק מדיניות של פלגים מסוימים, זה בעצם שינוי של דור. ולקראת באמת 2028, אני חושבת שיהיה מאוד קשה למועמד דמוקרטי בהקשר הזה לתמוך למשל בסיוע שהוא לא מותנה לישראל. ואלה מגמות, אלה מגמות שמטרידות אותי. כן. זאת אומרת, מה יהיה הלאה? יותר ביקורתיות, יותר התנאיה של היחסים המיוחדים. לכן בעיניי צריך להגן כמה שיותר רובד הסכמי, הסכמים כרגע, הסכמים טכנולוגיים, ביטחוניים, הסכמים של סחר. ככל שנעשה היום, יש לנו ממשל נוח, יש לנו קונגרס, שהוא כן, הוא עדיין נחשב לנוח, בטח לפני בחירות האמצע, ולכן כמה שיותר עיגון של אינטרסים משותפים, הוא מבחינתי המפתח.
אני זוכר את ראש הממשלה נתניהו שנאלץ, אני חושב שהוא נאלץ לנאום את נאום בר אילן, ולדבר על שתי מדינות, פוליטית בתוך הארץ כמובן, שזה משהו שהוא לא יעשה היום, אבל נעם, לא קרה שום דבר, לא הייתה שם מחויבות אמיתית, זה בטח לא מזיק, זה משהו שלזה מצפים כשיגידו סיוע מותנה, שיגידו סיוע מותנה בתנאי שלפחות תתחילו להזיז את העגלה המדינית?
אני חושבת שפה הסיוע המותנה הפעם היה בעקבות באמת הלחימה, והמשך הלחימה, וכן, יש לזה גם, זאת אומרת, במפלגה הדמוקרטית זה ברור שהתמיכה היא כבר שנים רבות בפתרון שתי מדינות, זה מה שהיה עד היום. אני חושבת שזה גם כן יהיה, שוב, הכל תלוי בסיטואציה הפוליטית והמדינית שתהיה פה באמת ביום שאחרי המלחמות, וכמובן גם הצד הפלסטיני ומה יקרה בצד הפלסטיני, אבל יש פה הרבה התייחסות אמריקאית דווקא, והצ'ק הפתוח הוא כבר לא שם בגלל השימושים בחימושים, וזה שהאמריקאים מאוד ביקורתיים כלפי השימוש, הרבה פעמים אומרים, המפלגה הדמוקרטית, כן, השימוש המופרז שישראל עושה.
הם לא לומדים היסטוריה, נכון?
זה פוגש יותר את המקום הזה מאשר את המקום של איזה סוג של פתרון, לפי מה שאני מבינה.
חבל שאי אפשר ללמד אותם קצת היסטוריה, או רק להזכיר להם את ההיסטוריה האמריקאית על שימוש מופרז, כי בכל זאת יפן אמנם תקפה בסיס באוקיינוס הפסיפית, בהוואי, והאלבון היה גדול מאוד, אבל אם עולם לא תקפה בעצם את אזרחי ארצות הברית, והתגובה כנגד אזרחי יפן הייתה משמעותית מאוד, וגם בעלות הברית מול גרמניה, בצד האזרחי גם כן, אבל הם לא מסתכלים.
אני חושב שתמיד, תמיד צריך להזכיר לאמריקאים שאנחנו פה במאבק שרידותי, שאין לנו ארץ אחרת, ואין לנו לאן ללכת, ויש פה אויב שמנסה לחסל אותנו. זה לא, זה חד משמעי, וזה לא משתמע לשני פנים. צריך פה להיאבק, ולכן אני חושבת שהמהות של ההסברה הישראלית מאוד מאוד חשובה. חשוב להסביר, חשוב להגיע לדור הצעיר, לנוער שם, להסביר בעצם את מהות קיומנו ואת הלחימה המתמשכת, ולא שאנחנו בוחרים בזה, אנחנו נאלצים להיות שם. ולכן חשוב שישראל תהיה חזקה גם בשביל יהדות ארצות הברית, וגם בשביל העולם המערבי. אנחנו בסוף בסוף החזית. זה לפחות העמדה שלי.
הדס לורבר, אני מקווה שתהיה שגרירה בארצות הברית, או לפחות מסבירה. מנהל פרויקט יחסי ישראל ארצות הברית, מכון מחקרי ביטחון לאומי ה-NSS. תודה רבה רבה.
תודה שהערכת אותי. בוקר טוב.
בוקר.
שבת שלום.
טוב, במקורותינו, בקהלת, אני חושב, נאמר טוב מראה עיניים, ובכלל, העיניים שלנו זה אחד הדברים הנפלאים ביותר בגוף האדם. האופרציה הזאת עדיין קשה לשחזור מכני ברמה הזאת. בסוף, תחשבו על העיניים שלכם, כמה אנחנו נהנים, צריך לשמור עליהם, וזה כבר לא לכל גזר, אלא המדע הוא שם, בין אם אנחנו עוברים ניתוח קטרקט, שהיום הוא כבר פשוט כמעט כמו טיפול שיניים, ובין אם זה טיפולים יותר מורכבים. בוקר טוב ליעקב מיכלין, מנכ״ל ביולייט.
בוקר טוב.
אז זה המבוא לקרן ביולייט. אולי תזכיר לנו במה עוסקת קרן ביולייט.
אז קודם כל, תודה על האירוח, והתחלת כבר נכון. זאת אומרת, תחום הראייה בעצם זה אחוז שאנשים הכי כמובן רגישים אליו. אנחנו כיום, תוחלת החיים שלנו ממשיכה לעלות באופן עקבי. בעיקר עם הזקנה, כמו שאנחנו יודעים על אלצהיימר ופרקינסון, יש המון מחלות עיניים שמתחילות להתהוות כשעוברים את גיל ה-50, את ה-60, וזה לא רק המחלות המורכבות כמו AMD וגלרקומה, גם אדם שמתחיל להזדקק למשקפי ראייה, לא יודע לגביך, אבל לפחות לגביי, זה נקרא פרויקט ביופיה, זה סוג של מחלה במובן מסוים, אז באמת קשת שלמה של, נקרא לזה, החל מבעיות ועד מחלות קשות שעלולות לגרום לאיבוד ראייה. והסטטיסטיקה היא מאוד אכזרית. מעל גיל 65, יותר מ-10% מהאוכלוסייה בארצות הברית, חולים במחלות עיניים, גלוקום, AMD ומחלות אחרות שמסכנות ראייה. כן. והדבר הזה, בכל כך החיים עולה, גדל וצומח. וכולנו חשים את זה, אני חושב שאף אחד אין לו או בעצמו או בן משפחה מישהו שחווה משהו שקשור לעיניים, וזה תחום ההתמקדות של ביולייט. זאת אומרת, ביולייט הוקמה בתור חברת השקעות, החזקות קטנה וממוקדת, שמתעסקת אך ורק בתחום, נקרא לזה מחלות העיניים, לא עדשות מגע וכזה באלה, אלא מחלות העיניים, והרעיון הוא להתמקד בתחום אחד, ולהיות טובים בו, להכיר את השוק, להבין את הצרכים, להבין את הרופאים המובילים, וזה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות.
אז בעצם את הפעילות הזאת אתם עושים תחת מותג מסוים, או כמה חברות? איך זה בנוי אצלכם?
אז ככה, אז ביולייט הוקמה בעיקרון, למי שמכיר, במודל של חברת אלרון בימיה הגדולים, שהתעסקה בתחום הפרספק. כן. מי שזוכר, אלרון בנתה את ג'יבל אימג'ינג, מדינגו וחברות אחרות, את אלפינט. בקיצור, הרעיון הוא לייצר איזשהו מודל שאתה לוקח טכנולוגיה, ואתה מבצע מה שנקרא build, validate, פרטנר או אקזיט. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. המודל שלנו בביולייט זה לקחת טכנולוגיה, לפתח אותה בתוך הבית, בתוך כמובן בעלי שליטה, לפעמים עם משקיעים אחרים, אבל לנקל את המומחיות שלנו בשביל להסביח את החברה, עד לנקודה שבה עשינו ולידציה של הטכנולוגיה, אם זו תרופה, זה ניסוי בבני אדם, אם זו מדיקל דיבייס, לפעמים יותר, נדיב, אם זה דיגיטל הלת, אז אנחנו אפילו מגיעים לשלב של כבר הכנסות ראשוניות בשוק, כמו שיש לנו כיום עם שתי חברות, ואז אנחנו מחפשים את הפרטנרשיפ, ויש לנו הצלחות מאוד יפות בתחום הזה. אנחנו, יש לנו מספר חברות בפורטפוליו שאנחנו שולטים בהן, ש, ברשותך אני אשמח לפרט על מה אנחנו עושים יותר ספציפי.
בוא ניקח דוגמה למשהו שאתה אומר, הנה זה הצלחה, זה פיתוח, כשאני חלילה אצטרך לעבור, אני לא יודע מה הזרקות בעין, אז מה הבשורה?
יפה, אז בדיוק עכשיו אנחנו עושים איזשהו שינוי אסטרטגי, לקחתי שתי חברות בנות שלנו, שהן פלטפורמות טכנולוגיות, איחדתי אותן תחת חברה אחת שנקראת אוקיוביה, ומה שאנחנו עושים שם זה משהו מאוד מעניין. נקצת את תחום ההזרקות, מי שחולה או מכיר מישהו שחולה ב-AMD.
AMD זה מחלה של הרשתית בעצם.
של הרשתית, שזה ניוון מקולרי גילאי, שזה מתפתח בעיקר בגילאים מאוחרים יותר. הוא נדרש, הוא או היא נדרשים ללכת פעם בחודש או פעם בחודשיים או שלושה, לקבל זריקה מאוד לא נעימה לתוך העין. אנחנו, יש לנו טכנולוגיה שאנחנו מקווים שנוכל או להחליף לגמרי שזה חלום מטורף, או לפחות לרווח בין זריקות ולהחליף את זה בטיפות. לא רק זה, אם אנחנו נצליח בזה, גם בשלבים מוקדמים של המחלה, אנחנו נוכל להשתמש בזה. זה צד אחד של אוקיוביה. הצד השני של זה, החברה האחרת, זה שתי פלטפורמות טכנולוגיות, אנשים שהם חולים בגלוקומה, בגלל שלא כואב להם, והראייה לפעמים לא נפגעת בהתחלה, לחץ התוכני שלהם עולה, הם לא כל כך מייחסים לזה חשיבות, לא מתחתפים את הטיפות כראוי, ואז נוצר איזשהו נזק לעצב הראייה, שהוא אחר כך הוא בלתי הפיך. אנחנו פיתחנו שתל פשוט, שמזריקים אותו לחלק הלבן של העיניים ולחמי, זה המקום היחסית היותר בטוח בעין, זה אמור לתחתף את זה בשחרור מושה. את שתי החברות האלה התחלנו תחת גג אחד, גייסתי לזה מנכ״ל אמריקאי רופא רשתי, צוות בישראל, וזה אחד מהאורגנים המרכזיים שלנו שאנחנו מקדמים.
וזה אלה ניסויים שגם מתבצעים בשיתופים בתי חולים? כלומר, בסוף יש חולים בשר ודם שעוברים את הניסויים?
מעולה. אז לגבי השתל של הגלוקומה, כבר עשינו בניסוי בארצות הברית, בכמה מרכזים רפואיים הוכחנו את ההיתכנות בבני אדם, הראינו שאנחנו דומים לטיפות המקבילות, אבל הניסוי בארצות הברית היה בשתל לא מתקלה. כדי לשדרג את המוצר, כיום אנחנו עושים את אותו דבר בשתל מתקלה, אנחנו מקווים להתחיל ניסויים לבני אדם בטווח של שנה מעכשיו עם השתל הזה. לגבי הטיפות של הטיפול ברשתית, עכשיו עשינו ניסוי בבני אדם של הפלטפורמה, עם איזשהו מוצר בתחום העין היבשה, אבל להוכיח שהננו חלקיקים שאנחנו מתמשים בהם בטוחים בבני אדם, עשינו ניסוי בטיחות בשערי צדק של הפלטפורמה, ואנחנו מקווים אחרי הגיוס הבא להתחיל ניסוי בבני אדם בניסוי ברשתית. אני רוצה בפשוטך לתת את הצד השני של זה, זה למשל חברה מרכזית שלנו בפיתוח התרופות, אבל לאחרונה עשינו איזושהי השקעה בחברה שהיא בתחום הדיגיטל הלף. שם טווחי הזמן הרבה יותר קצרים, והייתה לנו, עשינו איזושהי השקעה הזדמנותית מאוד נקרא לזה, בחברה שהיא כבר בשלב הרבניות, שהיא מטפלת בבעיות ראייה לכאורה פחות מורכבות, כמו למשל אדם שהתחיל להזדחק למשקפי קריאה, יש לנו למעשה תוכנה של אימון מוחי שעושה שיפור ראייה, ובאמצעות 30 אימונים של חצי שעה כל אחד, אתה יכול להוריד מאוד את המספר של המשקפי קריאה.
יפה.
כדי העלמה שלהם. וזה הרבה מאוד, בוא נאמר ככה שזה הפרויקט היחיד שלנו שאני קורא לזה B2C, שאנחנו בכלל פונים לקונסיומר, זה התנסות חדשה שלנו. אגב, אותה חברה גם יודעת לתקן בעין הצלה, ואני מסתכל בו שיש לה אישור ה-FDA, אבל אנחנו מאוד התלהבנו מהעולם הזה של ה-B2C, שעד עכשיו ביולייט לא הייתה זאת. זאת אומרת, לנו יש כיום שילוב, ותמיד אני חושב מאוד מעניין, של מה שנקרא דיסטק, של פיתוח תרופות מאוד מתוחכמות, שזה תהליכים קצת יותר ארוכי טווח, ומה שאנחנו קוראים לזה low-hanging fruit. ואגב, דוגמה מהימים האחרונים, ממש בגלל שאנחנו חברה ציבורית, אני יכול להגיד את זה, אתמול פרסמנו דוח מיידי, חברה שאנחנו מחזיקים בהחלקה יחסית קטנה, אבל הגיש את השקיף ציבורי בארצות הברית. זאת להנפקה בארצות הברית, בניו יורק סטוק אקסצ'יינג, וזה סיפור מאוד מעניין. יזמת שבעצמה חולה באיזושהי מחלת עיניים, וזה מפעל החיים שלה. היא כבר סיימה פייז 20. אחד, זאת אומרת, השאלה השלישי, היא צריכה לעשות עוד אחד. אני לא יכול להעביר על זה יותר, כי זה, יש להם את התהליכים שלהם. אבל חברה מאוד מעניינת שנמצאת תרסיה, דיווחנו על זה אתמול, אנחנו מאחלים להמון בהצלחה, וזה גם כן דוגמה למודל שלנו, שחברות שאנחנו, או שאנחנו בעלי שליטה בהן, או שהחזקות שלנו מתקנות יותר, הן מגיעות לשלב שהן עשו איזושהי ולידציה לבני אדם, ואז הם עושים או פרטנרשיפ עם חברה גדולה או גיוס משמעותי.
טוב, זה נשמע מרתק, ואם יורשה לי, יש פה גם בחלק בפחות מהמוצרים, הם גם בשורה לעולם ובמיוחד למדינות דווקא עם אוכלוסיות שלא יכולות לטפל בעיניים כמו שצריך, ואני מדמיין את אפריקה ששם, תודה, אם מישהו יהיה לו שבב מתקלה במקום טיפות שהוא צריך להזליף כל הזמן, אז עשיתם פה שירות לאנושות בכלל. אני מאוד מודה על השיחה, יעקב מיכלן, מנכ"ל ביולייט, תודה רבה רבה.
אפשר משפט סיום?
בוודאי.
אני בראייה יותר רחבה, האמת שמה שיפה, אני כבר נמצא 30 שנה בתחום הזה בהיבטים שונים, בכל מיני זוויות, ניהול חברות וכיוצא באלה. אני חושב שמה שיפה בתחום שלנו, שאנחנו באמת עושים דברים שהם או מצילי חיים או במעניין שלנו של מצילי ראייה, גם בעולם המערבי, גם בעולם שלישי, וגם לנו יש טכנולוגיות של כל מיני רימוט מוניטורים של גלקומה וכאלה, שבהחלט הם מאוד רלוונטיים לשווקים האלה. וזה מה שטוב, זה תחום מסובך, לפעמים זה לוקח יותר זמן, הניסויים יותר מורכבים, אבל אני חושב שמה שיפה אצלנו זה בכלל בעולם הזה שלנו של המטריקס, זה השקעות ערך,
כן.
שכל אחד ואחד מאיתנו עשוי להזדקק להם, אנחנו מרגישים שמעבר להצלחות הכלכליות, אנחנו גם עושים משהו טוב וחשוב.
כן. חשוב לנו כבני אדם, חשוב לנו כמיתוג למדינה גם כן, ותעשיית הטק
לגמרי,
פה.
לגמרי.
תודה רבה, יעקב מיכלין, מנכ"ל ביולייט.
תודה רבה על האירוח.
נחזור לצרותינו, והאתגר פה לכל נושא השילוח לישראל בימים כתיקונם זה מורכב, אנחנו בסוף מדינת אי, ובימים, בוא נגיד בשלוש שנים האחרונות זה אתגר עוד יותר גדול. שלום לאמיר שני, יושב ראש ובעלים של עמית לוגיסטיקה ושילוח בינלאומי, וגם יושב ראש ארגון התאגידים של סוכני המכס המשלחים הבינלאומיים.
בוקר טוב.
כמה מילים על מה עושה בכלל משלח וסוכן מכס, למי שלא חווה את זה בעסקיו.
משלח מטפל בכל שרשרת ההספקה, מהמפעל עד המפעל, כמובן ביבוא וגם בייצוא. זאת אומרת, אחרי שביבוא אנחנו מדברים על הספקת ייצור, כל הטיפול בבינלאומי אי שם בעולם, לכיוון הים והאוויר, ולאחר מכן במדינת ישראל. חוזר סלילה בייצוא, לטיפול. לייצוא באוויר או בים, והמשך דרכו של המטען אי שם בעולם.
כן, אז זה מה שנקרא, אנחנו פוגשים את זה ביום יום, רק לא מבינים את זה, ולמשלח ולסוכן מכס בישראל יש אתגרים אחרים לגמרי מאשר מרבית הקולגות. הסחורה לא מגיעה במסעיות, היא מגיעה או בנמלי הים או באוויר. עד כמה המצב הנוכחי הוא משברי, שרוב הטיסות לא מגיעות לארץ בכלל, אנחנו בצמצום טיסות?
אני אעשה הפרדה מלאה בין הים ובין האוויר.
כן.
בים אנחנו מצב שהוא אנומלי, שכרגע זה מה יש, זאת אומרת שתעלת סואץ סגורה כבר 3 שנים, אז לא השתנה שום דבר. הורמוז לא משפיע כרגע עלינו, כך שהים כרגע גם במחירים וגם בלוחות הזמנים כבר היה רע. זאת אומרת, פי 2 זמנים, אבל זה כבר 3 שנים. הקטע האווירי הוא טיפה שונה. הוא שונה, כי ביום שפרצה המלחמה, 24 שעות אחרי זה, לא היה פה מטוס אחד של חברות זרות.
כן.
עכשיו, למעשה, המטען, גם ביבוא וגם בייצוא, 50-55% הולך בבטן המטוסים של מטוסי הנוסעים.
Mm-hmm.
ברגע שהקיבולת נעלמה, למעשה נכנסנו לצרה, שהיא כבר למעלה מחודש וחצי. אני אומר שוב, גם היום שכבר יש שבועיים טיסות, החברות הזרות לא טסות. זאת אומרת שכרגע אנחנו בדפיציט, ואנחנו כרגע בחוסר. המשמעות היא כרגע של איחור בהזמנות, ומחירים, אני אגדיר את זה בזהירות עדינה, עד פי 5, עד פי 6. זאת אומרת שכרגע המחירים עלו מיום שלפני המלחמה, עד פי 6 לצורך הסיפור, גם ביבוא וגם בייצוא. שזה אומר מבחינת היצואן או מבחינת היבואן, מכה קשה. לוחות הזמנים כרגע הם פשוט בלתי אפשריים. הסחורות נמצאות אי שם באירופה או בארצות הברית או במזרח הרחוק, ולוקח בקטע האווירי להביא אותם שבועות. אז זה דבר שהוא פשוט מכה קשה לכל התעשייה. זה מתגלגל לצרכן, שלא נתבלבל.
כן.
הדבר הזה, העלויות הכבדות האלה, מתגלגלות לצרכן.
יש
אין מתנות חסד.
יש אפשרות, אמיר שני, להסיט לאמצעים אחרים, כלומר להסיט מהאוויר לים חלק מהסחורה?
תראה, הדבר שעשיתי במהלך החודש האחרון לפחות, כשחזרו מטוסי החילוץ, הבקשה שלי הייתה שהמטען שיש מקום בבטן המטוסים של חברת אלעל, להטיס עליהם. הפנייה שלי הייתה לרשת ולשרת התחבורה, בוא נאמר, בגדול, הייתה די קשה, סירבו, בטענה שהמטוס צריך לגעת בקרקע לא יותר מ-60 דקות. זאת אומרת, אבל הוכחנו שכרגע פריקה והמסע של מטוסים, אני מדבר על נוסעים, הם פחות מ-60 דקות, אז יומיים, ארבעה ימים לפני זה הצלחנו לפרוץ את המעבורה הזאת, וכרגע בעוד פעם ימים הצלחנו להמיס על מטוסי הנוסעים, מה שהיה, בוא לא נשכח, גם אל על הפסיקה לטוס, גם שנתנו להם אפשרות מטוסי החילוץ, הם עשו מה שכדאי, לא את כל הקווים, אם היה להם 22 קווים, פחות משבעה קווים הם טסו.
נכון.
אז אני אומר שוב, אבל זה גם כן, היה בארבעה ימים האחרונים, לפני הפסקת האש, אני לא קורא הפסקת מלחמה, הפסקת האש, נכון לעכשיו, מטוסי הנוסעים של אלעל, חוזרים, אני לא אומר חזרו מלא, אבל חוזרים, אבל עדיין, בוא לא נשכח, ש50% אנחנו נשענים על החברות הזרות. חברות הזרות, כל אחד בשיקולים שלה. כי אם תיקח את קבוצת לופטנזה, שזה קבוצה מכובדת, לופטנזה, סוויס, ברסל, אוסטריאן, הם לא יחזרו בחודשים הקרובים. וכן הלאה, דלטה, יונייטד, החברות האמריקאיות, הודיעו כבר שהם לא יחזרו בחודשים הקרובים. אז זה פגיעה בנושאים, ואני מפריד כרגע. הנושאים זה נושאים. המטרה היא כמובן להוריד את מחיר הנוסע, מחיר הטיסה.
כן.
אבל למטען, זה בעיה קשה מאוד, כי אני עוד לא רואה את הפתרון, לא בשבועות הקרובים. אני אומר בחודשים, אני רוצה להיות זהיר, כי יש חברות שרוצות להגיע, אבל עוד לא, אנחנו כבר שבועיים אחרי שיתנו להפסקת אש, פחות או יותר, וחברות זרות בקושי נוגעות במדינת ישראל.
כן.
גם מטוסי מטען, וגם, אני קורא לזה מטוסי נוסעים.
בסוף, אם חלילה נחזור לימים שמטוסים אמרים חצי ריקים מנתב"ג, לפחות החצי כוס המלאה זה שבבטן המטוס באופן טבעי יש יותר מקום. אז בעצם
נכון,
זה,
נכון.
זו
אנחנו
הזדמנות.
אנחנו אומרים היום כך וכך את כל סוגי המטוסים, זה לא משנה כרגע של מי.
כן.
זה רבע קיבולת של מטוס מטען, מטוס דרימליינר, זה לא משנה של איזה חברה, או ארבס, המקביל שלו, יכול לקחת לפחות 25% מקיבולת של מטוס מטען. ולכן אנחנו נשענים על זה, וזה חשוב, חשוב מאוד, מכיוון שגם היצואן וגם היבואן נשענים על חברות התעופה. כרגע יש רק את החברות הישראליות, והקיבולת היא מוגבלת. אז המשמעות היא של איחור בהספקה ומחירים גבוהים מאוד לצורך הסיפור.
חלופות של להטיס לירדן או למצרים ולהעביר במסעיות זה משהו ש...
לא בר ביצוע. לעשות את הכל המעבר דרך שייח חוסיין, אני מזכיר לך.
כן,
גם שניסו לעשות את ארקיע והניסיונות של דרך ירדן, זה עבד 24 שעות, הם לא כל כך אהבו אותנו, הלחץ של הפלסטינאים שם, והפסיקו את הפעילות של הצ'רטרים או כל מה שקרוב, הפסיקו אותם, כי הם אמרו, אתם לא יכולים לעשות לטוס לאן שאתם רוצים. אז ירדן זה לא הפתרון, ובטח לא מצרים, וכמו שפתחת, אנחנו אי.
כן.
ולצורך הסיפור, אנחנו צריכים את הפתרון של שדה התעופה, שהוא יהיה אמין, חזק, ופתוח עד כמה שאפשר לצורך הסיפור.
טוב, זה אתגרים מאוד מאוד חשובים לנו בסוף כאזרחים, לכלכלה, ליצואנים, ליבואנים. אמיר שני, יושב ראש ובעלים של עמית לוגיסטיקה ושילוח בינלאומי, ויושב ראש ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים. תודה רבה על השיחה.
תודה, תודה.
כן, בטח שמתם לב, ובצדק ביום העצמאות האחרון, הרבה דיבור על מצוינות, מצוינות ישראלית, זה יכול להיות היוניקורנים, או פיתוח החץ, או כיפת ברזל, ובכלל, השאיפה למצוינות היא כנראה נכס חיוני להישרדות שלנו פה, ובכלל להיותנו פה מעצמה, או עם, או מדינה מתקדמת. בוקר טוב לאלי הורוביץ, מנכ"ל קרן טראמפ לחינוך.
בוקר טוב, יורן.
טוב, קודם כל, בוא נדבר קצת על קרן טראמפ. בטח שואלים אותך 10 פעמים ביום אם יש לכם קשר לטראמפ האחר.
לפחות 30, אבל כן. לא, אין לנו שום קשר לטראמפ האחר, אלא טוב, הוא לרם משפחה יהודית במקום מדרום אפריקה בשנים האחרונות ממיימי, שתורמת מהלב ומהכיס שלה לקידום החינוך למצוינות בישראל, וזאת הפעילות שלנו לאורך השנים. 5 יחידות מתמטיקה, בגרות הייטק, מבחני פיזה, השקעה גדולה במורים. זה אנחנו.
אני לא חושב שצריך יותר מדי להסביר מדוע ההשקעה בתלמידים היא זאת שבסוף תניב לנו את ההישגים בעוד 10 שנים או 20 שנה, אבל בכל זאת, כנראה שהמובן מאליו הוא לא כזה מובן מאליו.
אז... לא, לא, מאוד לא מובן מאליו. לישראל יש שכבת מצוינות יחסית קטנה. יש לנו בערך 21,000 תלמידים שעושים בשנה 5 יחידות מתמטיקה שמסיימים, שזה הבסיס שממנו הכל יוצא. בעבר היה הרבה פחות, היינו בפחות מ-9,000, ומהלך גדול הצליח להגיע להישגים מאוד טובים, ועדיין, כשאנחנו מסתכלים, יש מציאות לא פשוטה מסביב, גם בתוך מערכת החינוך, גם המציאות שמסביבנו מהקורונה ועד המלחמות, וגם שכבת המצוינות הזאת נמצאת בסיכון. לא רק שהיא יחסית הומוגנית או הומוגנית מדי, בנים, יהודים, חילונים ממרכז הארץ, הם אלה שסופו של דבר בונים את ההייטק הישראלי, ולחינוך יש פה תפקיד חברתי, עמוק, ערכי, לאפשר את החלום הישראלי הזה גם לתלמידות וגם לפריפריה וגם לחברה הערבית, כי בזה אנחנו טובים, והנתונים של השנים האחרונות מראים שצריך לדאוג. הפערים מתחילים להיפתח, בנות שהיו, תלמידות שהיו הרוב מבין בוגרי 5 יחידות מתמטיקה ב-2022, מאז קרו הרבה טלטלות בחברה הישראלית, והפערים המגדריים נפערים. אלה נושאים שמאוד מאוד מדהיגים אותנו וצריכים להדאיג את ישראל.
כן, אני גם מתחבר לטור שלך, אני חושב שקראתי אותו בחג, על זה שההישגים הגדולים בתחום המדע, הטכנולוגיה, הרפואה, לא מתחילים ברגע של הברקה, אלא מתחילים הרבה קודם.
כן, נכון, יש לנו תפקיד, אני חושב על זה שאנחנו בעם שלנו, תמיד המצוינות שלנו טובה, שזה הכי טובים שלנו מול הכי טובים שלהם, כזה דוד נגד גוליאת, בזה אנחנו מעולים. אבל כמערכת, כשזה כולם על כולם, כמו שאומרים החבר'ה, אנחנו פחות טובים במבחני פיזה בינלאומיים. שם המשימה שלנו, לבנות מערכת שמגדלת מצוינות, שמרחיבה את השורות, שפותחת את השערים לכל מי שנכון ונכונה לאתגר. זה לא פשוט, צריך ללמוד, צריך להשקיע, צריך לתת אמון וגיבוי למורים המצוינים שנמצאים שם בשביל לעשות את זה. אז שם הכל מתחיל, ואם לא נדע להשקיע בזה עכשיו, מחכה לנו עתיד פחות טוב. במלחמה ובקורונה אמרנו לילדים, את העתיד שלכם תשאירו רגע בצד, כי אנחנו עסוקים בהישרדות שלנו, בלהציל את סבא וסבתא, זה היה בקורונה. והזנחנו את העתיד שלהם. אני חושב שעכשיו יש לנו חוב גדול, לא עשינו עבודה כל כך טובה, כמו שאנחנו לפעמים אוהבים להגיד. יש לנו חוב גדול לדור הבא. אנחנו הזנחנו את העתיד שלהם, ועכשיו, אם אנחנו יוצאים מהתקופה הזאת ומתחילים לבנות מחדש ולשקם, ולבנות את החלומות של הדור הבא, כדי שהם יישארו פה ויבנו עתיד טוב יותר לכולנו, זה הכל מתחיל בחינוך.
עד כמה חשוב גם להביא למודעות להורים, לדחוף במידה הנכונה כמובן את הילדים לזה, כי היתרון הגדול הוא שבעצם יש הצלחות טק ישראליות, ואם פעם, אתה יודע, אם יש צעיר או צעירה, אחד חולם להיות משפיענית, ואחד חולם להיות... בכיר בטק, או מישהו שעושה אקזיט בטק, או מישהו שמפתח את המוצר שכל העולם ידבר עליו, יש לנו את זה, וזה רק צריך לבוא מהבית. עד כמה הבית הוא חשוב?
הוא מאוד חשוב, אפילו יותר ממה שחשבנו. אני זוכר את עצמי כאבא לילדים, חושב שאני לא כל כך רלוונטי, הם היו ספונים בחדר מול המחשב, מצאתי את עצמי בעיקר משמש ככספומט, או כמישהו עם רישיון נהיגה, כשהם היו זקוקים לזה. אבל כשעשינו סקרי עומק בחברה הישראלית, ראינו שבאמת זה מה שההורים חושבים. כששאלנו את ההורים, מי הכי משפיע על הבחירות בלימודים של הילדים שלכם, אז הם אמרו, חברים, המורים, ואנחנו ההורים בתחתית הרשימה. אבל כששאלנו את הילדים, בני 15-16, מי משפיע עליכם, ההורים תמיד היו ראשונים. לפעמים נדמה לנו שאנחנו לא רלוונטיים, אנחנו מאוד רלוונטיים, הם מסתכלים עלינו לטוב ולרע, ויש לנו את התפקיד לדחוף, לתמוך, לעודד, וכל אחד עם החלום שלו. כל חלום טוב ולגיטימי. לישראל יש מצוינות בהרבה תחומים, ולכל ילד יש את הכישרון שלו, ומי כמו ההורים יודע את זה. ולא לוותר, לא להגיד לבן שלי, אתה תלמד מתמטיקה, פיזיקה, ולבת שלי, תבחרי מה שאת רוצה, העיקר שתהיה מאושרת. זה לא אופר, זה לא הוגן. והרבה הורים עושים את זה, אני מכיר את זה היטב.
כן, אנחנו צריכים להגיד לבנות שהן קודם כל צריכות להיות עצמאיות כלכלית ולא להיות תלויות בבן זוג, וזו הבשורה הכי גדולה שאפשר ל...
גם בחמש יחידות מתמטיקה ראינו שהתנופה הגדולה, השיפור הגדול הגיע מהפוטנציאל הכי לא ממועה של ישראל, הפוטנציאל האדיר שזה, ואנחנו רואים את זה עכשיו גם במלחמה, זה התלמידות, הם אלה שעשו את הפריצה הגדולה, וגם עכשיו, הסיכוי הגדול של ישראל תמון במהפכה מגדרית גדולה שאנחנו צריכים לעודד אותה ולדחוף אותה כמה
שקודם. כן, היינו במקום אחר פעם. אתה יודע, התחלנו עם ראשת ממשלה כשהיינו מדינה בת 20, והלכנו טיפה אחורה, אני אומר את זה בלשון המעטה, היום אין מנכ"לית במשרד מלאה, אין מנכ"לית אחת במשרה מלאה, במשרד ממשלתי.
יש לי רשימה ארוכה של עוד דברים שצריך לעשות במדינה בשנים הקרובות.
וכמובן שהפיל בחדר זה אוכלוסייה שאין בה לימודי ליבה, אין חינוך למצוינות, שזה, אתה יודע, האוכלוסייה החרדית ברובה, ששם אנחנו בדיוק הפוך.
נכון, אני חושב שכש, איך אומרים באנגלית, כשיש רצון יש דרך, וכשיהיה רצון אז אפשר יהיה ללמוד לעומק. יש דוגמאות ותמיד נאחזים בהם בבודדים ובעשרות שבכל זאת נרתמים ועושים באמת מעל ומעבר. אבל אם אני משווה את מספר הילדים החרדים שנולדים בשערי צדק בשבוע לאלה שניגשים לחמש יחידות מתמטיקה בשנה, אני לא בטוח איזה מספר יותר גדול.
טוב, אני מקווה שגם הקדמה תביא לזה שהחינוך יהיה יותר קל. אני מחכה למורת AI שתוצג בחינוך
הטכנולוגי. אל תייחל לרגע הזה, בדיוק להפך. אנחנו עסוקים בזה מאוד מאוד. כדי להכין את דור המצוינות הבא לעידן הבינה המלאכותית, הם צריכים ללמוד, אנחנו צריכים להעלות את הרף של הלמידה, הם צריכים ללמוד אלגברה לינארית ורשתות נוירוניות וסטטיסטיקה ברמה גבוהה.
בדיוק זה, אבל מהמורים הכי טובים, אלי הורוביץ.
מורים הכי טובים. אני חייב להגיד משהו על שבוע המצוינות שמתחיל עכשיו. בכל זאת, אנחנו אחרי יום העצמאות, וכמו שפתחת ואמרת, ביום העצמאות שהוא חג חדש לישראל יחסית לאחרים, יותר ויותר אנחנו מגלים שאנחנו מציינים את העצמאות שלנו בפרסי ישראל, בחידון התנך, בחיילים מצטיינים, כי מצוינות זה חלק מהעצמאות. אז אנחנו ביחד עם 150 ארגונים גדולים מציינים בשבוע שאחרי יום העצמאות את שבוע המצוינות הישראלי, שבו הארגונים האלה, והארגונים זה אינטל ואינווידיה וטבע והאופרה הישראלית והקאמרי מכל רחבי המצוינות הישראלית, פותחים את השערים לציבור כדי להמחיש מהי מצוינות ישראלית ולשפוך אור על הערך הכל כך חשוב הזה. בכל אחד מאיתנו יש, הרי אנחנו יודעים, גם מצוינות וגם קצת חפיפניקיות, וזה להיות ישראלי, ולפעמים על החפיפניקיות הזאת אנחנו משלמים מחיר כבד. אז זה הזמן להזכיר שבשביל עצמאות אנחנו צריכים מצוינות, ותחפשו בגוגל, תמצאו שבוע המצוינות הישראלי, יש המון אירועים פתוחים לציבור בשבוע הקרוב.
אלי הורוביץ, מנכ"ל קרן טראמפ לחינוך, תודה רבה לפועלכם, תודה רבה לשיחה.
תודה רבה.
וממדע למדע, מטאורולוגיה זה גם מדע. שלום לדוקטור אמיר גבעתי, ראש השירות המטאורולוגי.
שלום ובוקר טוב.
מדע שהולך ומתפתח עם השנים, נכון?
כן, בהחלט. גם רמת הדיוק וגם השיפור, אם פעם תחזיות ככה היו בערך, היום אנחנו מגיעים לדיוק של 90%. אמר לי יום קדימה, לא שנה קדימה, אבל כן. יממה קדימה, הדיוק הוא מאוד גבוה.
עד כמה אני באמת, אני נכנס רק לאתר של השירות המטאורולוגי שלכם, כמה באמת להסתכל קדימה זה מדויק וכמה זה כבר חסר אחריות? יש אתרים, אני בחוץ לארץ, אנשים מטיילים, מסתכלים 10 ימים קדימה, זה רציני?
לא, קצת פחות. קודם כל, אתה באמת הגעת למקום הנכון, זה באמת המקום לראות את המידע המדויק ביותר. אנחנו נותנים תחזית אמנם לשבעה ימים, אבל הייתי אומר שחמישה ימים זה משהו שככה אני יכול לשים את הראש, להגיד שזה מדויק. טמפרטורות, אפשר להסתכל גם ככה קצת יותר, שבעה ימים, וכל נושא של משקעים, וכשיש סופות, אז טווח של חמישה ימים, זה פחות או יותר הטווח המדויק, ששם אפשר לסמוך על זה.
אני, קבלת החלטות שלי זה לקשור את הריהוט במרפסת, למשל, לפי עוצמות הרוח שאתם חוזים. אז
בהחלט חשוב, ראינו השנה כמה אירועים באמת עם רוחות מאוד 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 חזקות, בינואר ובדצמבר, שגרמו אפילו לנזקים ולקריסות של מבנים ועצים, אז בהחלט צריך לבדוק את זה, כן.
אז אתה יודע, השאלה ששואלים אותך בטח הרבה, האם הדברים האלה, השנה שנה חריגה ללא ספק, הרבה גשם בדרום, מעט גשם בצפון, הרבה יותר סופות חול, אבל האם זה משהו שמלמד על מגמה וכדור הארץ משתגע או אקלים, או שהיו תופחות כאלה בעבר גם כן?
אז השאלה מצוינת, והתשובה היא שבאמת לא בודקים שנה אחת ספציפית, למרות שהשנה הזאת באמת הייתה חריגה, כמו שאמרת, עיקר הגשם היה בדרום ולא בצפון, אבל כן, כשאנחנו מחברים את הנקודות ומסתכלים על מגמה רב שנתית, אנחנו בפירוש רואים מגמה של התייבשות בצפון הארץ, בעיקר באזור הכנרת, אנחנו רואים שרק עכשיו היא עלתה מעבר לקו האדום, ויותר גשמים בדרום, חם בכל הארץ, אבל יש אזורים שמתחממים יותר, אז קודם כל ככלל יש התחממות בגלל ההתחממות הגלובלית, ויש שינויים עיתוי המשקעים, הייתי אומר, קודם כל בעוצמה, העוצמה תמיד הרבה יותר חזקה, אנחנו מקבלים את השברי ענן האלה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, וכן, יש שינוי, אז אני פחות קורא לזה אקלים משתגע, כי אנחנו מדברים על מדע, אבל הוא משתנה, יש מקומות שמקבלים יותר גשמים, או גשמים חזקים יותר, יש מקומות שמתייבשים לצערנו, זה הצפון, אנחנו צריכים להערך לזה, בפירוש, האקלים משתנה.
כן, אני ליבי על חקלאים, אלה שלא מתבססים רק על השקיה, אבל גם אלה שמתבססים על השקיה, שצריכים לתכנן, ויש להם כבר כלי יותר מדעי להבין שכדאי לזרוע, לשתול במקום מסוים לפי מה שצפוי להיות, צפויים להיות המשקעים?
אנחנו באמת עובדים המון עם משרד החקלאות כדי לתת ככה כמה שיותר ודאות, בתוך אי הוודאות האקלימי הזה באמת לחקלאים. אז למשל, לטווח ארוך, אנחנו רואים שיש אזורים, למשל, האזורים הנשירים בצפון, בגלל עליית הטמפרטורה, שיהיה קשה באמת לגדל את זה בתנאים הנוכחיים. אפילו זיתים, שזה גידול ארץ ישראלי, כן. יש עבודות מחקר שמראים, שוב, לטווח הארוך, או החיטה, שהיא גידול שיש לנו אותו אפילו בנגב, יש הרבה יותר שנים שבאמת כמעט אפשר לגדל. לטווח הקצר, אנחנו משקיעים המון באמת בכלי חיזוי, אם זה טווח ממש של שעות, של ברד וקרה, גלי חום. אז יש פרמטרים כמו גלי חום, אפשר לתת לחקלאי ודאות, יש כאלה, אין מה לעשות, הטבע חזק מאיתנו, ברד, כמו שהיה שבוע שעבר, זה גרם לנזקים.
כן.
אז אפשר להשתדל, אבל אתה צודק, חקלאי, בטח באזור שלנו, זה משימה מאוד קשה.
הייתי רוצה להאמין שהמדינה ורשויות מקומיות מתייעצות איתכם לגבי עתיד, כי צריך לטפל בסוף בגשמים הרבה יותר חזקים, אירועי גשם חזקים. הרבה יותר נגר עילי.
כן, זה קורה יותר ויותר. אני מוכרח לומר שבאמת אני מלווה את התחום הזה כבר לא מעט שנים, ובשנים האחרונות בגלל ההקצנה באקלים, אז רואים באמת שינוי מגמה, ובאמת גם המשרד להגנת הסביבה שאמור לתכלל את הנושא הזה, ורשויות מקומיות באמת פונים אלינו כדי לקבל החלטות יותר טובות וכדי להיערך. אנחנו לא נוכל לעצור את שינוי האקלים, אבל הערכות זה כמעט הכל, וזה יכול לצמצם נזקים בסדרי גודל, ואין ספק שזה מילת המפתח. ככל שנערך טוב יותר, כמו ל... סקטורים אחרים, ראינו מה קורה כשהם מופתעים ולא נערכים, וככה קצת מזכיר את האקלים, אז אתה בדיוק נוגע בנקודה הנכונה.
טוב, זה מקצוע מרתק, אתה יודע, יש אנשים שיוצאים מזה, מתוך ה... אפילו מהצבא, יש אנשים שלומדים את זה, זה מקצוע שאפשר להגיד שהוא מבוקש בתחום המדעים?
צריך לומר שצריך לאהוב אותו, זה באמת לא מתעשרים כל כך במקצוע הזה, אבל הוא באמת מעניין, צריך להיות ככה, מה שנקרא באנגלית weather freak, גם כן. אני שאומנם עשיתי דוקטורט במדעי האטמוספירה, אני עוד מילדותי מדעתי טמפרטורות. מי שלומד את המקצוע הזה מוצא במה לעסוק, כי באמת יש יותר ויותר צורך, יש כאלה שהולכים יותר לתחום הסביבתי, יש כאלה למחקרי, אבל צריך לאהוב את זה, כי באמת צריך לחיות את המקצוע הזה, ולנסות להבין ככה את נפלאות האטמוספירה.
אני חושב, אתה יודע, כמו אסטרונומיה, מטאורולוגיה זה דברים מרתקים, זה דברים חזקים, אתה יודע, בסוף זה הטבע, עם כל הכבוד לאדם, הוא עדיין לא שולט במזג האוויר.
לא נותר לי אלא להסכים, לגמרי.
טוב, עזרת לנו מאוד. האם כשתהיה תחזית לקראת סוף הקיץ הזה, והתחזית תגיד כנראה שצפויים משקעים במידה פחותה השנה או יותר, זה בדרך כלל אמין להסתמך על זה?
אז זה אמין בצורה של ככה מגמה, ואנחנו די פגענו בשנים האחרונות לגבי הבצורת. אנחנו לא יודעים להגיד מתי יגיעו משקעים, אבל ידענו להגיד שהשנתיים האחרונות יהיו מתחת לממוצע, ופה יש לי ככה בשורה. אז אין לנו תחזית אמינה לשנה הקרובה, אבל השנה הקרובה צפויה להיות שנת אל-ניניו. אולי שמענו על זה ככה באמת בתקשורת, מדברים על זה לאחרונה, ואפילו סופר אל-ניניו. אל-ניניו, במשפט אחד, זה אומר עולם חם יותר, אוקיינוסים חמים. בדרך כלל, בשנים כאלה, מגיעות אלינו מערכות גשם, או נאמר ככה, בדקנו בשירות המטאורולוגי, ואין שנות בצורת בשנת אל-ניניו. אז אומנם עדיין לא תחזית רשמית שלנו, אבל אני יכול לומר, במידה לא קטנה של ביטחון, שהשנה הקרובה לא תהיה שנה שכונה.
אל-ניניו זה גם אירועי גשם חזקים ושיטפונות.
חד משמעית. וגם בצורות בחלק מהמקומות, וגם באמת אירועים עוצמתיים עם הרבה נזקים, חד משמעית.
טוב. תחום מרתק, דוקטור אמיר גבעתי, ראש השירות המטאורולוגי. תודה רבה.
שמחתי ותודה לכם.
כן, רוי אורביסון. הוא הרכיב משקפי שמש כהים, ואם תשאלו את צ'אט GPT, יכול להיות שתגלו פעם תשובה שזה בגלל שהוא היה לבקן. תשובה לא נכונה, אולי תשמעו גם שהוא עם לקוט ראייה, גם זה לא נכון, הוא פשוט יום אחד עלה לבמה בלי משקפי הראייה הרגילים שלו, הוא עלה עם המשקפי שמש האופטיים שלו, וגילה שזה המראה שלו. ה-ChatGPT הוא בכלל אניגמה, כי מעניין מאיפה הוא לוקח את התשובות, ועל כך אנחנו שמחים לדבר עם אביב שמני, מנכ"ל לימי. אביב שמני, בוקר טוב. אז מיד השאלה, מהי לימי?
אז לימי זו חברה שבעצם עוזרת למותגים ולמוצרים בעצם לקדם את עצמם במנוע חיפוש מבוססי AI, כמו ChatGPT, Perplexity, Gemini, ומה שנקרא לדאוג, כמו שאתה אומר בדיוק, שהחברות שאנחנו עובדים איתם הם המקור שאותם צ'אטים סומכים עליהם.
אז תכף נצלול לזה, איך בכלל הגעת לתחום הזה?
אז האמת שאני לא איש שיווק במקור, אבל אנחנו, אני והצוות שלי היינו בלבנון ובבילויים בכלל, בשנה וחצי של המלחמה, הראשון של המלחמה, וזה היה ככה איזה רעיון שצף לנו כשישבנו באחד הבתים בלבנון ופשוט חשבנו על רעיונות, וכשיצאנו אז ככה התחלנו לחשוב טיפה יותר לעומק על בדיוק איך עושים את זה ודייקנו קצת את הקונספט, אבל ממש הרעיון ממש נוצר שם.
אז בחזרה ללימי, אני מבטא נכון את השם של החברה?
כן, כן, לימי.
אוקיי, אז בעצם אם חברה עכשיו רוצה בעצם, וזה הסוד עכשיו, כולם רצים ל-ChatGPT, זה לא הגוגל של פעם, היא רוצה שהיא תהיה מקור, איך היא בעצם מגיעה לראש התור, כשפה הכלי הזה הוא כלי שהוא, השד יודע איך הוא עובד.
כן, אז בגדול, יש שוני משמעותי בין איך שמנהל חיפוש כמו ChatGPT וג'מיני עובדים לבין איך שגוגל עבד. גוגל זה אלגוריתם שיש לו פרמטרים ולכל פרמטר יש משקל, ו-ChatGPT עובד בצורה של מה שנקרא חיפוש וקטורי. מה שזה בעצם אומר זה שצריך לייצר איזשהו התאמה בין התוכן של החברה לבין מה שאנשים שואלים. לצורך העניין, אם זו חברה שמוכרת נעלי ספורט, אז ממש לייצר התאמה בין התוכן שיש אצלהם באתר, וממש גם על הנעליים הספציפיות, לבין מה שאנשים שואלים. כי בסופו של דבר, אותם מנועים מחפשים איזשהו סימילריטי, כאילו ממש איזשהו דמיון בין שתי הדברים. כמובן שיש עוד כל מיני פרמטרים טכניים כאלה ואחרים שצריך להוסיף, אבל העיקר פה באמת לבנות ולייצר את ההתאמה ביניהם. וכמו שאתה אומר בדיוק, בסוף היום כולם באמת מחפשים באותם מודלים. גם אם אתה מחפש היום בגוגל, אז אתה מקבל overview, שזה מין סיכום קטן כזה של כמה וכמה מקורות, או אפילו AI mode, שזה אפילו העמקה, זה מין הגרסה הוורסיה שלהם ל-ChatGPT שממש בתוך גוגל. אז היום ברנדים שלא נמצאים בתוך המקומות האלה ולא נוכחים, והם לא חלק מהתשובה של אותם מודלים, בעצם מאבדים ממש אחיזה.
אז המודל שלכם הוא בעצם להגיע לעסקים ולתת להם את השירות הזה, נקרא לזה כך?
אז בגדול יש לנו מוצר טכנולוגי, שמה שהמוצר הזה עושה הוא היום סורק מעל ל-11 מיליון אתרים מהנקודה שבה אותם מודלים באים באינטראקציה עם אתרים. זאת אומרת, מהנקודה שבה הם מחליטים איזה אתר לקחת או איזה אתר לא לקחת לצורך העניין, ובעצם אנחנו יודעים להגיד מה הוא מעדיש, ואנחנו נותנים את זה בצורה של המלצות ללקוחות שלנו בתוך המוצר. זה מתחיל מקודם כל איזשהו אנליזה על הברנד שלהם, על המותג, על איפה הוא ממוקם ביחס למותגים האחרים, ביחס למתחרים שלו, מה המקורות של אותם מודלים הכי משתמשים, ואז כל המידע הזה בעצם יש לנו מודלים פנימיים שלנו שעושים ממש אנליזה מקיפה ומעמיקה על המקורות האלה, איך הם בנויים, למה הם נבחרו, למה ChatGPT החליט לקחת מקור אחד ולא אחר, ובעצם נותנים את זה בעצם בצורה של המלצות לאותם החברות שאנחנו עובדים איתם, בתוך המוצר כמובן, והם יכולים פשוט לעשות אותם ממש מהמוצר, והמוצר עושה הכל בצורה אוטומטית. אז בעצם נוצר איזשהו לופ שלא נגמר, ראיתי פער, לסגרתי אותו, לעכשיו אני גם עוקב כמה הוא השפיע באמת על החשיפה שלי של המותג.
ואתה והשותפים שלך שיודעים עכשיו איך זה עובד, מה שנקרא, חקרתם איך סוכני הבינה המלאכותית בעצם משתמשים באינטרנט ומחליטים איזה תשובה נקבל, עד כמה התשובות שאנחנו מקבלים יכולות להיות שגויות? כולנו חווים שהן שגויות לפעמים.
אני אגיד לך ככה.
אתה יודע יותר טוב ממנו, זה בטוח, כן.
לא, דווקא לא, אני לא אומר מהמקום הזה, דווקא אני אומר, אמת הוא דבר תמיד יחסי קצת, כאילו, אתה יודע, האם זה נכון או לא נכון, יש דברים שהם מאוד מאוד מוחלטים, כמו מראש הממשלת ישראל, יש דברים שהם מאוד מאוד מוחלטים ובנויים, אבל רוב הדברים שהמודלים האלה בעצם נותנים להם תשובה, הם באיזשהו תחומים, או באיזשהן שאלות, נקרא לזה יחסית אפורות. אז באמת שיש איזשהו משהו שהוא עובדה, כמו מראש ממשלת ארצות הברית, אז אותה מודל הולך ומחפש באינטרנט ומוצא לזה סימוכים, כי יש לו כל מיני לוגיקות שבהן על בסיסן הוא מחליט את מה לכתוב. אבל כן, לפעמים גם יש איזשהם פערים שנוצרים מזה שהוא נסמך על מקורות שהם לא בהכרח מקורות קרדבילים, אבל זה מקורות שהם מאוד אטרקטיביים בעיני המודלים האלה, וזה למה בעצם הוא לוקח אותם. אז כן, יכולים להיות איזשהן יתמות, יש גם חברות ומותגים ש סגרו עסקאות ענק עם אותם מודלים בשביל ש-ChatGPT יציף אותם יותר מאחרים, וזה גם משפיע קצת. זה לא דברים שכאילו יודעים כל כך, אבל זה כן מייצר איזושהי השפעה משמעותית. אבל אתה יודע, בסופו של דבר המטרה שלהם זה גם להציג לנו את האמת, כי רק אז אנחנו נסמוך על זה.
כן, זה כמובן אנשים רעים יכולים לעשות מניפולציה בזה, ולעומת זאת, להבדיל, גופים מסחריים פשוט יכולים לדחוף את הסחורה שלהם, כפי שהם למדו לעשות גם בגוגל במקומות אחרים, זה גם מה שאתם עושים. וזה עולם בלי רגולציה, אז בסוף בסוף אנחנו צריכים לקוות שהעולם הזה ילך לתחום הזה כמו שאתם עושים אותו, ושנדע גם לענות למה שהרעים. הרעים זה כל אלה שרוצים להשתמש למטרות רעות, כך אני מגדיר אותם. איך אתם בגיוסים?
אז אנחנו...
אם מותר לשאול, אתה לא חייב.
לאחרונה, סליחה?
לא, רק אם אתה רוצה לענות, זו תשובה שאתה לא חייב לענות.
כן, לא, בכיף. אנחנו גייסנו לאחרונה 10 מיליון דולר מקרן שנקראת אנדריסן הורוביץ, שזו באמת אחת הקרנות הבולטות בארצות הברית, ונתן ככה, שנתנה את האמון שלה בנו, ועוד כמה סטארט-אפים ישראלים, זה קרן שבאמת משקיעה בישראל במעט מאוד סטארט-אפים. יש לנו משרדים שהם גם בניו יורק וגם פה בתל אביב, ואנחנו ככה גדלים גם עם לקוחות בישראל ולקוחות בעולם, באמת זוכים לשרת את כל הלקוחות מהגדולים בעולם בשלב יחסית מוקדם של החברה, אנחנו סך הכל קיימים שנה היום, ובאמת צוות מדהים ויוצא דופן שבאמת עושה עבודה נפלאה.
ואני מנחש, גם לפי שם המשפחה שלך וגם עברך הקרבי, שזה גם לנהל חברה עם מילואים.
כן, לפעמים. לפעמים באמת מילואים זה חלק משמעותי. אנחנו לא חיים בשוויץ. אבל כן, לפעמים באמת יש כל מיני דברים ספציפיים שצריך לקפות ולעשות כמה ימים מילואים עם הצוות. אני מפקד צוות מילואים במגלן, אז ככה... גם הצוות הוא חלק בלתי נפרד, גם האישיות שלנו כיזמים ישראלים, וגם האישיות שלי באופן ספציפי, ובאמת, כל זה הופך אותי למנכ״ל יותר טוב כל יום.
טוב, קודם כל לברך אתכם על התרומה שלכם בצד הזה, ולברך אתכם בתרומה בעתיד של המדינה הזאת, וזה ההייטק, וזה בטח העולם הזה של ה-AI. שמחתי מאוד לדבר איתך, אביב שמני, מנכ״ל לימי, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה רבה, להתראות.
כן, על רקע הצלילים האלה כבר נגיד שהתוכנית מתקרבת לסיומה. אחרינו הנבחרים עם שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל, גם פרופסור ציפי שטראוס, יוזמת ומנהלת מרכז הלונג'בדי במרכז רפואי שיבא, מרתק, ועורך דין עדי ברוך. תודה רבה לשובל הלל, טכנאי השידור, על ההפקה פה איתנו אור פרץ, עמל וטרח כל השבוע על ההפקה עידן ריבר, המוזיקה הנפלאה ששמעתם בעריכת הלל אבמוביץ'. אני אורם מוקדי, נפרד מכם בר משאלה, שנעבור עוד סוף שבוע נורמלי, שנדבר על מה קורה עם המרוץ למיליון נוח הגדול או טקס סיום, וקצת אבא לנשמה לסיום.